אורות התורה פרק י"א סעיף ז. זכירת התורה מביאה לידי ענווה, כי סימן לגסות הרוח עניות התורה. ענווה בגימטריה קל"א, וזה אומר למד קא, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה 101 פעמים. אז הרב, אני לא כל כך מבין איך שהרב אומר כאן את זה הפוך ממה שהייתי מצפה. הייתי אומר שהמשפט הנכון זה ענווה מביאה לידי זכירת התורה, כן? וגם מה שהרב מביא אחרי כן כהוכחה, סימן לגסות רוח עניות התורה, סימן לענווה, כן? השירות של תורה, זאת אומרת, אדם שהוא מלא ענווה, אז הוא... יזכה לעשירות של תורה. וכן מה שכתוב, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101 פעמים, הייתי אומר שמה ההבדל בין האדם ששונה 100 פעם ל-101? אחרי 100 פעמים האדם חושב שהוא יודע כבר את הכל, פיקס הוא יודע, הוא לא יכול לשכוח כבר את הדבר הזה. ורק הנבטן שאומר אני בכל אופן לא מאמין בעצמי וזה, ואני לא מחשיב את הידיעה שלי כידיעה מוחלטת, הוא לומד את המאה ואחד. ככה אני הייתי אומר, כאילו בפעם הראשונה שאדם לומד, אחרי כן פעם שנייה, אז הוא יודע, אני צריך ללמוד, כי אני עוד לא, לא חוכמה להיות ענוותן כשאתה באמת עוד חסר. חוכמה להיות ענוותן כשאתה, כאילו בעיניים האנושיות אתה כבר מושלם, והענווה היא זו שגורמת לזה שהאדם ירגיש חסר. ככה אני הייתי לא כותב את הסעיף, כאילו הייתי כותב הענווה מביאה לידי זכירת התורה, ועל זה מביא את את הגמרא הזאת ואת הסימן הזה, כן? למד קא, ככה הייתי כותב. בכל אופן הרב כותב הפוך, זכירת התורה מביאה על ידי ענווה. אז יכול להיות שהכוונה היא כזאת, שבאמת, ועל זה הוא מביא גם את המדרש הזה של 100 ומאה ואחד, שבאמת מה ההבדל בין לימוד 100 פעם ללימוד 101? באמת לימוד 101, למה האדם לומד 101? לא בגלל שהוא יהיה לו עוד ידיעה, לא בגלל שבאמת הוא ישכח. אחרי שאדם לומד 100 פעמים, אז הדבר הזה הוא ידוע לבן אדם, והאדם, כן, לא, אין, כביכול 100 פעמים, זה הלימוד שמבטא את הדבר הזה, שמבחינת הידיעה אתה פיקס. אז למה אדם לומד 101? אדם לומד 101 את הפעם הנוספת, זה לא בשביל לדעת, אלא בשביל עצם הלימוד. כלומר, האדם לומד כדי להיות מחובר ללימוד. כלומר, הלימוד הוא נהפך להיות לא אמצעי לדעת, ולא בשביל לדעת, אלא הלימוד, המפגש עם התורה, הוא נהפך להיות משהו שהוא עצמי לך. שאתה אומר, כשאני... נמצא, כן, כשאני מוקם בדברי תורה, אז אני חי. כשאני לא בדברי תורה, כן, אפילו שאם ישאלו אותי אני יודע הכל, אבל אני באותו רגע לא לומד, אז אני רחוק מהחיות. רחוק מהחיות, כלומר, זה רמת חיבור כזאת שהאדם כאילו כבר לא מחשיב את החיים שלו ללא הקשר לתורה, ללא החיבור לתורה, ללא זה שהוא הוגה בדברי תורה. אז אפשר באמת לבוא ולהגיד שזה הכוונה של הרב בהתחלה גם. זכירת התורה מביאה לידי ענווה. הכוונה היא, זכירת התורה זה הכוונה שאתה הוגה בתורה, שאתה, כאילו, זכירה זה מצד הזה שאתה כל הזמן, התורה נמצאת בחיים שלך. כן, אתה מחובר כל הזמן לתורה, אתה הוגה כל הזמן בתורה, אתה, אין לך רגע שאתה לא כן, שאתה לא, זה כמו, כמו שש מצוות תמידיות, אז התורה היא תמידית אצלך. כן, זה, זה כל הזמן אתה הוגה בתורה. ואדם שבאמת נמצא ברמה הזאת של קשר עם התורה, אומר הרב, זה עצמו מוליד ענווה. כן, כי מה זה ענווה? ענווה שאדם לא בודק את הדברים לפי הסרגל שלו, לא חושב על המקום שלו, אלא עסוק באידאות, עסוק בדבר, עסוק באמת, עסוק בלי זה, בלי הצד הסובייקטיבי שלו, הערבוב שלו, כן, על מה יש לו מזה, מה הוא מרוויח מזה, מה הוא לא מרוויח מזה. זה מידת הענווה, מידת הענווה, כן, שכמו שהגדיר חובת הלבבות, שקשורה גם למידת ההשתוות, שמה היא מידת ההשתוות? המידה הזאת שהאדם לא חשוב לו באיזה מעמד הוא, לא חשוב לו אם אומרים עליו דברים, דברי שבח, אומרים עליו דברי גנות, הוא כן, לא מכניס את הנגיעות האישיות שלו ואת האישיות שלו בחוויות החיים שלו, בהרגשות שלו. אז אם זה, אז אדם, ככל שיש לאדם יותר ויותר רגעים שהוא לא עסוק בעצמו, אלא הוא עסוק באידאות, וככל שהאדם הוא במדרגה של זכירת התורה, כלומר, כל עוד שהאדם לומד בשביל הדעת, ולא בגלל שזה עצם החיים שלו, אז יכול להיות גם מעורב כל הזמן בגאווה, כי האדם אומר, אני רוצה להיות גדול בתורה, משהו כזה. אבל ברגע שהאדם כבר הוא גדול בתורה, לפחות בתורה מסוימת שהוא יודע, הוא כבר יודע אותה פיק זה, ובכל אופן הוא זוכר את התורה, כאילו זה הבחינה הזאת של הלימוד 101, אז הוא אומר שהוא עסוק באידאה, ואז זה המהות של העניין של הענווה, שהאדם לא עסוק בעצמו, אלא עסוק באידאה, כן, וזה מידת הענווה. אז עד כאן הרב, כן, הרב מדבר בפרק הזה על הפעולה של התורה, על זה שהתורה מורידה אל האדם את העולם הרוחני, ואז איך שהתורה היא מזככת את המידות, זה היה סעיפיו. בסעיף זין, מה שהרב מדגיש זה שבמיוחד מידת הענווה. סעיף חד, בא הרב ואומר עוד מדרגה של מה שהתורה פועלת. בואו נראה. כן, בסעיף חד הרב אומר, התורה יש לה כוח להיות תבלין ליצר הרע. כלומר, יש באדם את הנשמה, יש באדם את הרוח, יש באדם את המידות. עכשיו, יש באדם גם יצר הרע. והתורה יש לה פעולה, יש לה רומן עם יצר הרע. כן, יש לה גם דו-שיח עם יצר הרע. התורה דווקא היא תבלין ליצר הרע. לא שום השגה בעולם ולא שום הרגשות עליונות, דווקא התורה. והוא מביא את זה את הגמרא בחידושין, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. אמנם התורה צריכה להתפשט בכל בחינותיה, ואז אורה מאיר בכל ההשגות ובחינות ומידות רוח הקודש מגלויים כיוצא בזה. וכשהם מאירים באור התורה, מתברכת התורה מאוד, והיצר הרע בעצמו הולך ומתעלה, מתקדש, נהפך לטובה, קטגור עצמו נהפך לסנגור, ובדבר שלוקים בו, בדבר שלוקים בו מתרפאים. אז מה כתוב כאן? שהתורה יש לה כוח מיוחדת, מיוחד. מה הכוח המיוחד של התורה? יש לך הרבה דברים שיכולים לרומם אותך, להציף בתוכך את הרוח שבך, להדגיש את הצדדים הרוחניים שבך. זה לא רק תורה, זה גם מצוות יכולות לעשות, זה גם תפילה יכולה לעשות, זה גם קורבנות יכולים לעשות, זה גם חסד יכול לעשות. יש הרבה דברים נוספים שיכולים לחזק את הטוב שבך. לחזק את הטוב שבך. וכשאתה מחזק את הטוב שבך, אז ודאי, זה דבר מאוד חיובי. כן? אבל, ואז מה קורה כשאתה מחזק את הטוב שבך? אז הטוב שלך הולך וגודל, ואז ממילא הרע הוא הולך ומתבטל. כן, אם האדם יעשה רק טוב, אז הוא, כן, האדם יוסיף טוב, יוסיף טוב, זה מה שכתוב, יש ביטול ברוב, כן, ביטול ב-60, כן, האדם 50-60 בחלקים מהחיים שלו, יהיה בבחינת עץ הדעת טוב, ויהיה לו רק אחד חלקי 60 בחינת עץ דעת רע, אז אדם במצב מצוין, כן, אם האדם רובו טוב, ומיותו רע, אם זה נקרא יבש ויבש, גם במצב, הוא במצב טוב, כן, אז זה באופן בסיסי הדרך שלנו, כן, שאיך אנחנו מתבדים עם הרע, לא חייבים להתעסק עם הרע, תוסיף טוב, ממילא הרע מקבל את הממדים שלו את הזה. אבל, אומר הרב, הרע נשאר רע. הרע הולך ומתקטן. הרע הולך ומצטמצם. הרע הולך ופחות ומשפיע. כן, הוא לא יכול מאוד 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 להשפיע. רק מה? הוא מקבל פרופורציות אחרות. התורה, אומר הרב, יש בה כוח מיוחד. שהיא לא רק נותנת, התורה היא לא רק מגדילה את הטוב, שזה כל מה שדימנו, למדנו בסעיפים הקודמים, שיש כוח בתורה כי לקח טוב נתתי לכם. התורה היא נותנת לך עוצמה מאוד לקחת את החלק הטוב שבעולם, כן? אלא התורה יש להם גם כוח להיות תבלין ליצר. מה זה תבלין? תבלין, תבלין פירושו שהיצר הרע עצמו הוא נהפך להיות דבר שיתחבר לבן אדם כתבלין. כלומר, התורה תצליח לקחת את הדבר שהיה בו כוח של רע ולגייס אותו, למצוא בו את נקודת הטוב, למצוא בו את נקודת הטוב. בעצם זה אומר את הדבר הזה, שהתורה היא לא רק מוסיפה טוב, אלא התורה יש לה כוח של תשובה. התשובה יכולה, התורה יכולה לתקן, ולא סתם תשובה, לא רק תשובה מהירה, שהזדונות נפחים לשגגות, אלא אפילו לתשובה מאהבה. כן, כשהרבה מדברים על זה ש ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, כן, שאמרו חז"ל מה זה בכל לבבך בשתי יצריך, אז הפירוש הרגיל מה זה לעובדו בכל לבבך בשתי יצריך, שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא ביצר הטוב, ואתה עובד את הקדוש ברוך הוא בזה שאתה מתגבר על יצר הרע. אבל הפירוש החדשני יותר, מה שרבים אומרים, מה הכוונה? יש עבודת השם בדברים שהופיעו אצלך בהתחלה בצורה של טוב, ויש גם עבודת השם בדברים שבהתחלה הם הופיעו אצלך בצורה שלך, ועל ידי, והיו הדברים האלה אשר אלוהים צווך היום על לבביך, זה מה שכתוב בפרשת קריאת שמע. אתה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. איך אתה תזכה לעשות את הדבר הזה? על ידי, והיו הדברים האלה שהולכים צבך היום על לבבך, על ידי לימוד תורה. ולימוד תורה הוא יכול לעשות את הדבר הזה, שלא רק שאתה עובד את השם בזה שאתה נמנע מלעשות רע, אלא שהתורה יכולה להיות תבלין ליצר הרע.
למה דווקא התורה?
אז אומר הרב, התורה דווקא היא תבלין ליצר הרע, לא שום השגה בעולם, ולא שום הרגשות עליונות, דווקא התורה. כן, הקדוש ברוך הוא כן, רק התורה יש בה את הכוח לקחת את הדברים שהם היו בצורה של יצר הרע ולהוציא מאז מתוק. כן, להוציא מזה את נקודת כן, נקודת הטוב. בראתי יצר הרע בראתי לו תורת אבלין. איך התורה עושה את הדבר הזה? כן, לכאורה הרע הוא רע. איך התורה עושה את הדבר הזה? הרב לא מסביר פה. אפשר לתת על זה 20,000 דרשות. כן, זה דברים שקשורים לאורות התורה, לאורות התשובה, לסעיפים אחרים. אז אני לא יודע כמה צריך להרחיב פה את הדבר הזה. אז אנחנו, קודם כל, על אחד היסוד שלנו היא כזאת, שכנראה יהיה צרה. מה שאני אסביר, אנחנו הולכים להסביר פרק ח' פרק ת' סעיף ח' סעיף ת' שניים מדברים על הכוח של התורה להתמודד עם נקודות החיסרון, אבל פרק ח' מדבר על יצר הרע, ופרק ת' מדבר על החיסרון שיש כתוצאה מזה שהאדם הוא בשר, שיש באדם את החלק הבשרי, את החלק של הגוף. כן, אז נסביר את זה כך, שיש באדם, נלך עם רב חיים ויטל, שהשורשים של הרע הם בנויים על העמידות המגונות שהן נובעות מהגוף, שזה הדברים שהם מיסוד האפר, שזה העצב, שזה העצלות, זה מיעוט החיים. בדבר הזה כשלעצמו אין שם, זה לא שהרע נהפך לטוב. בחלק הזה של העצבות, זה סעיף ת', אז זה לא זה שהרע נהפך להיות טוב, שם זה תהליך יותר של תחיית המתים. כן, החלק המת צריך להתחיות. כן, החלק החולה והמת צריך שוב לחזור לבריאות שלו. זה יהיה הסגנון של סעיף ת'. אבל השורשים האחרים של הרע הם נובעים מכוחות נפש יותר חיים באדם. זה אומר שיש באדם את הרע שהוא מופיע בצורה של תאווה, שזה נובע מהנפש הטבעית, לא מהגוף אלא מהצד היותר שהוא כן הצד של להימשך אחרי הרגש הנעים, הדמיונות, הרגש הנעים, זה התאווה. ויש על גבי זה רע שנובע מהכבוד, מזה שבן אדם רוצה לחשב בחברה. כן, זה הקלקולים החברתיים, שהאדם מאבד את העצמיות שלו בזה שהוא רוצה לקבל חיות שהיא לא שייכת לו, בזה שאחרים מכבדים אותו, זה מכבדים בכלל אותו. כאילו יש, נחלק את זה כאילו לבן אדם, בן אדם לעצמו, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, כאילו יותר. אז התאווה זה החלק הזה של הבן אדם לעצמו. הכבוד זה יותר הבן אדם לחברו. והגאווה, כן, הקנאה, זה הקנאה, התאווה והכבוד, קנאה זה מיסוד הגאווה, זה קשור לדבר הזה שהאדם רוצה להכיל לחשב, הוא רוצה, כן, הוא רוצה להיות הכי גדול, כן, לחשב, הכי לחשב. בעולם, הוא רוצה להיות האלוקים של העולם, הוא רוצה להיות הכי נחשב, הגאווה. אז אני חושב שסעיף ח' מדבר על, על סוג שלושת יצר הרע שיש בהם חיות. לא על יצר הרע של, של, של העצב ושל הייאוש, אלא היצר הרע של בן אדם לעצמו, של התאווה, של הכבוד, שזה היסוד של הרוח, ושל הגאווה, שזה היסוד של האש. אז איך התורה, איך התורה יכולה להביא תיקון? התורה היא צריכה, כן, זה שאדם יש לו את הרצון לשעשועים, לתאווה, להנאות. זה שאדם יש לו את הרצון שיהיה לו מקום, שהוא יהיה מכובד. וזה שאדם רוצה להיות הכי נחשב. שלושת הדברים האלה, אם אתה עושה אותם מצד זה שאתה נפרד מהאידאה האלוקית, או אתה מצד זה שאתה, כן, אתה עושה את זה בגלל שאתה רוצה לעשות את זה ללא עמל, בקיצורי דרך, בזה שזה באמת לא יהיה שייך לך הדברים האלה, אז באמת זה נהיה רע. איך הרע הזה יכול להפך להיות טוב? ברגע שהאדם יגיע לאותם דברים, אבל מצד העמל שלו, מצד הדבר האמיתי, מצד החיות האמיתית שיש בכל הדברים האלה, אז היצר הרע, אז הכוח המניע הזה, הוא יהפך להיות כוח טוב. כי בעצם בזה שהאדם רוצה להשתעשע ולהתענג, זה בסדר גמור, כמו שלמדנו בהתחלה. אחד הסעיפים שלנו היה, כן, נכון, למדנו את זה, שצריך להתענג. איפה ראינו את זה? דיברנו, לא דיברנו על זה בסעיף. בפרק הזה דיברנו על העניין של התענוג. באיזה פרק? סעיף ד'. כן, התענוגים. התענוגים העליונים פתוחים לפניו. וזה עושר הענה מתכלית יצירתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא באמת יצר לנו עולם של תענוגים. רק לא תענוגים פחותים, אלא תענוגים עליונים. אז היצר הרע הוא הצמעון של הבן אדם לתענוג. כל פעם כשיראה לך יצר הרע של תאווה, נבנה בך הצמעון לתענוג. ואחרי כן כשאתה מחדיר לצמעון הזה שיתרת לעצמך, אתה מכניס בזה תענוגים עליונים, אז אתה הופך את הרע הזה לכוח חיים. וכן זה שהבן אדם יש לו מקום ויש לו מעמד ושהעולם לא יכול להסתדר בלעדיו, זה דבר נכון. אני צריך להגיד בשבילי נברא העולם, כן? אבל זה צריך להיות כבוד הכבוד העליון, כן? זה לא יכול להיות כבוד נפרד, שאתה כבוד יחסי לך, שמה שאומרים לך, משהו כזה. צריך להיות כבוד שהוא עצמי לך, כן? זה, הכל צריך להפך להיות דבר שהוא לא חיצוני, אלא עצמי לך. וכן, בוודאי, בוודאי, הגאווה היא מהכוח הגבוה שיש בבן אדם, שכל אדם באמת יש בו צלם אלוקים, נברא בצלם אלוקים, וכל אדם, האדם באמת צריך, הוא מאוד מאוד נחשב, והוא מאוד מאוד יש לו נשמה מן העליוני, כן? וכל פעם כשבן אדם, היצר הרע גרם לו לרצות יותר לחשב, לרצות יותר להיות בעל גאווה, אז נבנה בו הצמאון לגדלות. אחרי כן, כן, הצמאון לתענוג, הצמאון למעמד, לעצמיות, הצמאון לאלוקיות, זה הייתי מגדיר שלושת הדברים האלה, זה בהתחלה מופיע בצורה של יצרים, והתורה נותנת לך את הדרך איך להפוך את כל הצמאונות האלה
כן, את כל הצרכים האלה למשהו שהוא, בסופו של דבר היצר הרע נהיה קפיץ ש... שמגדיל את הצמאון לדברים האלה, ואחרי כן באה התורה וממלאת אותו בחומר מילוי טוב, כן, בדבר טוב. כן, זה קודם כל, איך הפטנט הזה, שהתורה נהפכת להיות תבלין ליצר הרע. כן, התורה נהפכת להיות תבלין ליצר הרע. עכשיו, אז קודם כל הרב מסביר איך זה עובד. זה עובד בצורה כזאת, זה לא זה שכשאתה מתחיל ללמוד תורה, אז אתה אומר, יאללה, נלמד תורה כדי שתהיה תבלין ליצר הרע. אתה לומד תורה, כשאתה לומד תורה, אתה צריך ללמוד תורה בשביל להרבות טוב. כלומר, התורה, אתה צריך ללמוד אותה לא כתבלין ליצר הרע. אתה צריך ללמוד את התורה כמוסיפה טוב, כמוסיפה אור. ואז, מתוך זה שאתה מרבה כל כך את האור, יגיע איזשהו שלב מאוד 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 מיוחד, שהשפע של הטוב הוא שהטוב לא רק שהוא יהיה מבחינת הגודל שלו, כן, החלק המרכזי שלך, אלא הוא מתברך. כן, הרב מזכיר פה את הירושלמי הזה, שתורתו לא רק משתמרת אלא תורתו מתברכת. אז אני מבין שמה שהרב רומז פה זה שהתורה יכולה לדאוג לדבר הזה שיש לך נשמה מן העליונים, אז הנשמה מהעליונים הנה הפכת להיות נוכחת מאוד. זה המדרגה של תורתו משתמרת. המדרגה של תורתו מתברכת זה כבר מדרגה שהתורה היא לא רק מנכיחה את הנשמה שבך, אלא היא משפיעה גם על הכוחות החיים, כן, גם על כוחות החיים שהם כביכול לא ממש תורה, אבל הם מושפעים מהתורה. תשובה זה לא תורה, תשובה זה בא מכוח תורה. תשובה שבאה מכוח תורה, כן, זה התבלין ליצר הרע. אבל אין, זה לא זה שאתה מתחיל ללמוד את התורה כתבלין, אתה מתחיל ללמוד את התורה מצד עצמה. כן, זה מה שהרב אומר. אמנם, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. אמנם, התורה צריכה להתפשט בכל בחינותיה. כלומר, זה לא זה שאתה לומד את התורה בשביל שתהיה תורה תבלין, אלא אתה צריך ללמוד את התורה קודם כל בכל בחינותיה. ועיקר בחינותיה זה להופיע את האור האלוקי העליון, ואז אור המאיר בכל ההשגות ובחינות ומידות, רוח הקודש וגילויים וכיוצא בזה. כן, הוא לא מפרט בדיוק את כל המדרגות של התורה, אבל ברור לנו שהתורה היא, החלק הזה של תורת תבלין, זה לא המהות של התורה. זה דבר שיש גם בתורה, כן? המהות של התורה שהיא אור, ואור המאיר בכל ההשגות, ובבחינות ומידות רוח הקודש וגילויים כיוצא בזה. וכשהם מאירים באור התורה, מתברכת היא התורה מאוד, ואז זה מגיע למצב הזה שיצר רע בעצמו הולך ומתעלה, מתקדש ונהפך לטובה, לטובה בקטגוריה נעשה סנגור, כמו שהסברנו קודם, ובדבר שלוקים בו מתרפים. העניין הזה שבדבר שלוקים בו מתרפים, זה כתוב בתורה לפני מעמד הר סיני, מיד אחרי שבלכו במדבר שלושת ימים ולא מצאו מים, ולא מצאו מים, כן? אז חז"ל דורשים, מה זה לא מצאו מים? מה, שם שלושה ימים לא למדו תורה, הרי מזה תקנו את הדבר הזה, שיהיה קריאת התורה, שלא היינו שלושה ימים בלא תורה, כן? אז גם שם, זה בעצם כאן הרב, הסעיף הזה מבוסס בעצם על הדבר הזה. בחיית ים סוף היה מדרגה מאוד עליונה, היה שם השגה מאוד מאוד עליונה, כן? ולמרות שבבקיעת ים סוף היה לך השגה מאוד 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 גבוהה, זה לא הצליח, זה לא הצליח לרפא ולרפא מהמחלות של מצרים. אחרי כן כתוב, כן, שהקדוש ברוך הוא ויש לך שם עץ מה? על המים? מה?
ויש לך שם
וישלך משה עץ, כן? וימתקו המים. אז חז"ל בעצם אומרים ששם למדנו את היסוד הזה שכאן הרב אומר, שבדרך כלל האדם מתקן את המתוק במתוק, והקדוש ברוך הוא מתקן את המים, הופך את המים למתוקים על ידי דבר מר. כן? זה הסוד הזה שיש בתורה, שהתורה יכולה להפוך מר, שזה הבחינה הזאת של יצר הרע, למתוק. כן? יכולה להפוך מר למתוק. זה הרב לוקח זה. אז בעצם זה מה שכתוב כאן. היה את ההשגה הגדולה, אחד מהרגעים של ההשגות הכי גדולות, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. כן? כמו שכל בעלי המוסר אומרים. נכון, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אבל מה קרה אחרי בקיעת ים סוף?
נשארה שפחה.
כן, היא לא הצליחה בסופו של דבר את זה. למה? כי באמת ההשגות האחרות אין להם את היכולת השיטתית לבנות סדרי חיים ולקחת רעיונות גדולים ואחרי כן לצמצם אותם ולמדוד אותם ולעשות אותם כתורה שהיא גם נוגעת בעולם העשייה. כל ההשגות העליונות האחרות הם איזושהי בחינה כזאת שאתה מתרומם לאיזושהי השגה במויכן דגדלות, שהם נותנים לך את התיקון רק במויכן דגדלות. יצר הרע זה לא מויכן דגדלות, יצר הרע זה מויכן דקטנות. ברגע שמסתכלים מויכן דגדלות, אז עוד פעם נכנס בך יצר הרע, עוד פעם נכנס לך מויכן דקטנות. והתורה היא ניתנת בצורה כזאת שהיא מצטמצמת ונותנת הדרכות ונותנת, מחזירה את הבן אדם בסופו של דבר לטבע הישר שבו, האלוקי שבו. כן, יש בדברי חז"ל שהתורה כתובה בצורה כזאת, הקדוש ברוך הוא כתב בתורה שאין דבר בתורה שהוא אסור, הקדוש ברוך הוא לא יתיר אותו במקום אחר. זאת אומרת, כל דבר שהוא נאסר במקום אחר, התורה התירה אותו. מה הרעיון שיש בדבר הזה? הרעיון שיש בדבר הזה, שבעצם התורה מכירה שכל האיסורים, כל היצרים, יש בהם איזושהי נקודת חיות. רק התורה נותנת לך את את הדרכה, את התורה, את ההערה, איך למדוד, איך לעשות, איפה תמצא את הדבר הזה ביתר, איפה תמצא את הדבר הזה באיסור, ואז בסופו של דבר, היצר הרע הולך ומתפייס. כי היצר הרע אומר, עד שאני אנסה להשתעשע בדבר שהוא באמת לא שלי, להשתעשע בדבר שאני גונב, בדבר שאני מנסה לעשות קיצורי דרך, התורה לאט לאט מלמדת את הבן אדם שאת אותו שעשוע שאתה רוצה להשיג, אתה יכול להשיג אותו באמת, והוא שלך, והוא אמיתי, והוא עמוק יותר, והוא כולל את כל השעשוע הילדותי והנמוך שאתה חשבת להשיג בלי תורה. אותו דבר גם לגבי הכבוד, אותו דבר גם לגבי העניין הזה של החשיבות של הדבר, של החשיבות של הבן אדם. כן? אז זה בעצם העניין הזה. וזה מה שהרב כאן אומר, לא זה השגות אחרות, עליונות, כי הם, דווקא בגלל שהן השגות עליונות, אז הן לא יכולות להיות תבנים ליצר הרע. צריך סוג השגה עליונה שהיא יורדת. כן, זה כמו מה שהתורה מורידה למטה את העולם הרוחני אל האדם. ולכן התורה, זה הפרק הזה, פעולת התורה. זה לא התורה, כמו שאנחנו מדגישים. התורה היא עליונה, אבל יש כוח בתורה שהיא גם תבלין ליצר הרע. כן.
אז להבין אם מה שפועל את התבלין, זה הקדושה של התורה סגולה, או שעל ידי שמבינים את התורה, אז יודעים איך להפוך את
היצר הרע לתבלין? זה לא רק הסגולה, ולא רק מה שאתה אמרת. כמו שני הדברים שאתה אמרת הם גם נכונים, אבל אני לא יודע אם זה הזה. אני יותר מבין שהתורה היא מיישרת את האדם, מביאה את האדם בסופו של דבר למקום האמיתי והעצמי לו, והדבר לבריאה המדויקת שבו, כן? שהיא בסופו של דבר מייתרת את הצורך לראות בשדות זרים, לנסות לחפש קיצורי דרך, לנסות לפסות את עצמך בדבר שהוא לא שלך, והיא בסופו של דבר גם היא מצליחה להשתמש בכל התנועה הזאת של יצר הרע, שהיא תנועה שהיא בבסיסה יש בה נקודות חיות, כן? אז היא מצליחה בסופו של דבר להשתמש בכל התנועות האלה של יצר הרע, שהן בסופו של דבר הם בנו את הצימאון לעץ החיים, כן? השלושה ימים שהם צמו למים, בסופו של דבר בנו את הצימאון למים המתוקים.
קורה על ידי הלימוד, או על ידי שמבינים עכשיו מה לעשות, ובגלל
שפועלים
נכון, אז זה קורה.
זה קורה על ידי זה שהתורה היא הולכת ומיישרת את הבן אדם, זה קורה על ידי זה שהתורה קודם כל פועלת את הפעולות הקודמות שלמדנו, שהיא מזכרת את המידות וזה, ואז עד כדי כך יש כל כך משהו עוצמתי בכל הדבר הזה, שזה גם יכול להיות תבלין ליצר הרע. סעיף ת', התורה היא רפואה כללית לכל בשרו. אז אנחנו הסברנו שהסעיף הזה כבר מדבר על המדרגה שהיא יותר קשה לגאול אותה, כן? אז על החלק שהוא רק חומר, שאין בו תנועה, שאין בו תנועה, והחומר כשהוא עומד בלי רוח הוא מת, מרכיב, מסריח. בשר לא חי, כן, הולך ומרכיב ומסריח. זה הוא ידבר פה על על הבואשה. אז הוא אומר, אז כל אדם שהוא יש לו בבחינת בשר, אז הוא צריך רפואה, כי הבשר צריך להיות, להתאים את עצמו לאור נצחי, הוא צריך להתאים את עצמו לחיות מלאה. מה הדבר שיכול להפגיש את האדם עם החיות הכי שלמה? זה התורה. התורה היא רפואה כללית לכל בשרו, מתקנת בעומק את כל החיים כולם על ידי התרבות ציורי התורה ואור חייה, מתעלה האדם והעולם כולו בלא אור תורה, בכל המון החזיונות ורגשי היראה והתפילה, יוכל הרוע להיות מונח וחותר בעולם, מעלד באושו ורגבונו. אבל פי שההתפעלות הנפשית והופעת הגילויים תהיה גדולה ואתנה, אבל ההתפעלות הנפשית והופעת הגילויים תהיה גדולה ואתנה, אבל זה לא יהיה דרך הבשר, זה לא יעשה תחיית המתים לבשר, זה לא יעשה את הבשר חי, כן? ואז לכן הבשר כל הזמן הוא יוכל לעלות באשו ורקבונו. אמנם לפי המידה שהתורה מתחברת אל ההופעה, מתגלה טובה ויפעת קודשה, ושם שמיים מתקדש ובורת הקודש הוא שעשה חיל. איך שאני מבין, אני מבין שהרב כאילו אומר, זה סוג מיוחד של לימוד תורה. יש ללמוד את התורה, יש ללמוד את התורה בצורה שמזככת מידות, יש ללמוד את התורה בצורה שהיא מוסיפה אור ועד כדי כך שהתורה היא תבלין, ויש ללמוד את התורה בצורה כזאת שאתה צריך להרבות ציורי תורה. אני לא יודע מה זה, ציורי תורה, תמיד ציורים אצל הרב זה הדמיון, זה שהדמיון שלך ילך ויהפך להיות טהור, כן, הדמיונות שלך, הציורים שלך, כן, ביחס למים החיים. אז זה אומר שצריך ללמוד את התורה בצורה כזאת שיהיה תורה שיוצרת המון ציורי תורה. זה אחר כך מה שהוא אומר גם בסוף הסעיף. לפי המידה שהתורה מתחברת אל ההופעה, ההופעה זה ההופעה של התורה בעולם החומרי, בעולם החושי, בעולם המוחשי, לא רק בעולם המופשט, בעולם הממשי. אז ככל שבאמת התורה היא תצטייר יותר, אז זה השפה של התיקון של הבשר.
אני חושב שגם הרב מתכוון פה, שם שמיים מתקדש לגבורת הקודש ושצח חיל, זה רומז למה שהרב באורות בהרבה מקומים מדבר על הדבר הזה, שיש את הקדושה שבטבע, הקודש שבחול, כן? אז זה המדרגה הכי הכי גבוהה, הקודש שבחול. הצמאון, סעיף י', סעיף אחרון, ללימוד ספר אורות התורה, הצמאון שהנשמה משתוקקת לשלמותה הכללית, משתברו בכל הערה רוחנית שבאה עליה. אבל הצמאון המיוחד של השלמות הישראלית, שמבקשת את תפקידה, אינו משתבר, הכוונה אינו נהיה סווה, כן, לא נשבר הצמאון, כן, מתי נשבר הצמאון שאדם מרגיש שצווה? אז הוא אומר, יש באופן כללי, באנושות באופן כללי יש צמאון לרוחניות. אבל יש גם צמאון לרוחניות מיוחדת בישראל. ומה ההבדל? ההבדל הוא שהצמאון הרוחני בכל האומות זה צמאון לרוחניות כללית. והצמאון הרוחני באומה הישראלית זה אשר בחר בנו מכל העמים נתן לנו את תורתו. ושרק התורה יכולה לתת את הצמאון הישראלי. אז זה סעיף שצריך להסביר אותו יותר, אבל בסדר, אתם יודעים את זה ממקומות אחרים. למה באמת, מה המיוחד באור הרוחני שיש בצורה של תורה, ולא סתם אור של התעלות כללית שזה הגויים. כן? חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין, זה היסוד, זה הבסיס של הסעיף הזה. כן, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין.